שאלות אישיות. יעקב אגמון משוחח עם הכלכלן הפרופסור יונתן ניצן. עורך אלעד שמחיוב.
פרופסור יונתן ניצן, מחבר הספר יחד עם שמשון ביכלר, מרווחי מלחמה לדיווידנדים של שלום. השם מדהים כשם, זה אתה מיד מוכרח לקרוא את זה. זאת אומרת, אני לפי זה לא יכול לדעת מי מרוויח ממה.
נכון, אי אפשר לדעת,
אי אפשר לדעת. צריכים לקרוא את הספר, אין ברירה.
כן.
טוב, אז אנחנו נמליץ קודם כל על קריאת הספר. אני מבין שהוא כבר לא למחירה.
כרגע אנחנו עובדים על הוצאה שנייה שאנחנו מקווים השנה תצא לאור, בדפוס, אבל כרגע הספר נמצא על האתר שלנו.
מה מספר האתר?
www.bnarchives, זה bnarchives.net, ביכלר and ניצן archives.
טוב, אנחנו בדרך כלל לא עושים דבר כזה שאנחנו מייחסים עם כל החשיבות לספר שיוצא למחירה, או הרי זה התרופיע. אבל אני מבין שאתם מדברים על ספר שלא קיים, זה collecting items באזור הזה, אז אנחנו ניתן שירות למאזינים לגבי השגת הספר הזה.
הספר נמצא על האתר בחינם לכל מי שמעוניין לקרוא אותו.
יפה. אתה יודע, לפני כמה ימים אני שמעתי באחד הרעיונות את העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות, אומר שעד עכשיו, לפי דעתו, מכל חברי הכנסת, הפוליטיקאים וקוראים, רק 4 אנשים אולי במדינה יכולים לדעת מה כתוב בתקציב המדינה. אני מניח שזה לא נעשה בגלל הרמה האידיאולוגית הגבוהה של התקציב, אלא זה גם בין היתר שזה יהיה נכס של מיעוטי ידע. אני מדייק או ש...
כן, אתה מדייק. בערות היא כוח, אמר פעם מישהו שכבר לא קוראים אותו יותר. אבל באופן כללי כן, בהחלט. לקחו את הגישה שבמאה ה-18 המציא אותה בעצם אדם סמית, וקרא לה כלכלה מדינית או כלכלה פוליטית, ופרקו אותה בסוף המאה ה-19 לדיסציפלינות. אז יש לנו דיסציפלינה של כלכלה, ויש לנו דיסציפלינה של סוציולוגיה, ויש לנו דיסציפלינה של אנתרופולוגיה, וכן הלאה וכן הלאה. ואחד לא יודע מה שנעשה אצל השני. עכשיו, גם בתוך הכלכלה העסק התפרק לרכיבים בודדים, וכתוצאה מזה יש מה שנקרא אנשי מקצוע, שאמורים להבין את מה שנמצא בתקציב. ברור שזה לא כך, אבל...
אז מה הספציאליזציה? כאילו... אתה מפרק את הכל, ולאט לאט כל אחד יודע רק את הקטע שלו.
זה שבירה של התודעה, וזה קשה להגיד שזה מכוון באופן מה שנקרא קונספירטורי, אבל בפירוש יש פה משהו מודע באיזשהו מקום, שבבתי ספר היום אסור בשום פנים ואופן ללמד כלכלה פוליטית בישראל. כלומר, אין חוק נגד זה, אבל בלתי אפשרי ללמד כלכלה פוליטית בישראל. אפשר ללמוד רק כלכלה או ללמד פוליטיקה, אז בכל זאת יש פה איזושהי יד מכוונת, למרות שהכלכלנים אוהבים לדבר על היד הנעלמה.
כן, בוא נדבר במושגים שלך, מה זה כלכלה פוליטית?
טוב, הכלכלה הפוליטית בעצם מומצאה, צריך לתת קצת רקע לפני שאנחנו מגיעים לגישה שלנו. הכלכלה הפוליטית בעצם מומצאה במאה ה-18 על ידי אדם סמית, והרקע של זה היה רקע מעניין של המהפכה המדעית, המהפכה המכנית, שבאה עם קפלר, קופרניקוס וניוטון, ועם העלייה המקבילה של הקפיטליזם והליברליזם. שתי הגישות האלה, הגישה המדעית-מכנית והליברליזם, הם בעצם שתיהן הביאו קוסמולוגיה חדשה. קוסמולוגיה של טבע חדשה וקוסמולוגיה של חברה. וה... האנשים שכתבו אז על החברה, כמו אדם סמית ואחרים, באמת חשבו על ארכיטקטורה מסוימת של חברתית, לחשוב על החברה בתור איזושהי שיטה כללית, מדעית, ולכן אדם סמית היה אדם שעסק בהכל. הוא לא עסק רק בכלכלה, הוא עסק בפוליטיקה, בהיסטוריה ובפילוסופיה, הוא נחשב פילוסוף. אנחנו, אני חושב, ממשיכים את הגישה הזאת, שגישה הוליסטית לחברה, ומתנגדים לחלוטין לפירוק שלה לגורמים. עכשיו, אנחנו כמובן הולכים הרבה מעבר לסמית ולמה שקוראים הכלכלנים הפוליטיים הקלאסיים ומציעים משהו אחר, אבל באופן עקרוני אנחנו חותרים לגישה שתסתכל על החברה באופן כללי ולא תפרק אותה ולא תשבור אותה, לא תעשה פרקצ'ר, כמו שאומרים, לחלקים השונים שלה, תסתכל על זה בצורה כוללת.
תראה, כשאתה רמזת באופן די בולט שלא מלמדים פה באופן הוליסטי, יותר נכון, את הכלכלה זבובים לחוד ומרק לחוד, או כלכלה לחוד ופוליטיקה לחוד. אתה רוצה לציין למה אתה מתכוון בדיוק?
בוא ניקח עוד צעד לפני שאני עונה על השאלה הזאת. מה שסמית הציע בעצם, וצריך להבין את זה, כיוון שעד היום יש איזו חשיבות פוליטית עצומה, הוא הציע שנחשוב פחות או יותר על החברה כמו שניוטון חשב על החברה. ניוטון דיבר על זה שיש בטבע גופים נפרדים, פרטיקלס, כאלה קטנים, או שהם הולכים מגודל של אטום, או שהם מגיעים עד גודל של פלנטות, גלקסיות וכו', והם מרחפים להם, והם מתייחסים אחד לשני על ידי כוחות דחייה ומשיכה. עכשיו, אם אנחנו חושבים מה הכלכלנים אומרים, הם מדברים על דבר דומה, מדברים על ביקוש והיצע, כוחות של דחייה ומשיכה. אחרי זה הוא דיבר על שיווי משקל, ניוטון, ואדם סמית דיבר על היד הנעלמה, זה משהו דומה. בקיצור, הקוסמולוגיה של שניהם היא מקבילה אחד לשני. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי יש לזה משמעות פוליטית מאוד מרחיקת לכת. המשמעות הפוליטית של זה הייתה שהסדר הקודם שהיה, הסדר המלוכני, הסדר הפאודלי, הוא קודש על ידי היררכיה דתית. אלוהים, מלך, אציל, צמית. השרשרת הזאת היא מחזיקה בכוח אלוהי ומייצבת את החברה, הבורגנות רצתה להשתחרר מהאידיאולוגיה הזאת כדי לאפשר לעצמה לעלות, וסמית, אדם סמית נתן לזה גושפנקה, את הגושפנקה המדעית. במקום אלוהים יש לנו את היד הנעלמה. נכון שאין סדר שהוא מכוון באופן מודע, אבל יש סדר נעלם שהוא מייצב את סך הכל הרצונות של כל החלקיקים האלה שמתנגשים אחד בשני, ויוצר מה שקוראים שיווי משקל, אקוויליבריום. עכשיו, הרעיון הזה נקלט יפה מאוד בצרפת, של המהפכה הצרפתית, כי זה היה נגד המלוכה. והוא יובא בעצם לאירופה על ידי וולטר, שהריץ מאוד את ניוטון, ואחר כך זה יובא לארצות הברית על ידי פרנקלין ואחרים, שעד היום מדברים בארצות הברית, אנחנו כולם יודעים על דברים כמו checks and balances. זה ניוטון, או countervailing powers. זה ניוטון. עכשיו, הגישה הזאת שינתה את העולם במאה ה-18, אבל היום כמובן שזה לא עובד בצורה כזאת. ברור לנו שאין יד נעלמה. אנחנו מסתכלים החוצה מהחלון ואנחנו מבינים שאין יד נעלמה. אז באוניברסיטאות היום, לשאלה שלך, מנסים להסתיר את האמת המרה הזאת, שהגישה הזאת של המאה ה-18 היא פשטה את הרגל. אנחנו יודעים היום שהפוליטיקה והכלכלה הן לא נפרדות, ואנחנו יודעים שאי אפשר ללמד אותם בנפרד, שבכלל אולי הן לא קיימות בנפרד. באופן, מה שנקרא, נחרץ, המחלקות לכלכלה מסרבות לקבל את זה, ותחת סבסוד כבד מאוד, כי הסטודנטים בעצמם רוצים ומעוניינים, אבל לא מאפשרים להם.
אני רוצה לחזור לשאלה, כשמישהו לא מלמד משהו, או שזה בהזנחה מדעית, או שזה בקפיצת דרך, או בני מאמין, או כמו שאתה אומר, שמע, אני לא מעוניין, אני מסובסד, מישהו תומר בי, לא כדאי לי. תגיד לי מה המצב בישראל.
המצב בישראל הוא פחות או יותר כמו שאתה תיארת אותו, גם וגם. כלומר, המרצים לא יודעים בדרך כלל את מה שסיפרתי לך עכשיו. הם לא למדו את זה אף פעם. הם לא מודעים לזה בכלל שיש מה נקרא כלכלה פוליטית. הם יודעים על מה שנקרא כלכלה עם פוליטיקה. יש איזשהו תחום כזה בכלכלה שעוסק בזה, אבל הם מעולם לא למדו בזה. והם לא מודעים למגוון הרחב שבתוכו התורה שהם מלמדים היא אחת מתוך איזשהו 10 גישות שונות. הם לא קוראים לזה בשם האמיתי של זה, שזה ניאו-קלאסיקל אקונומיקס, הם קוראים לזה אקונומיקס, כאילו שזה מה שיש. זה צד אחד. אז הם לא מודעים בדרך כלל למה שהם עושים. היותר, מה שנקרא, משכילים מביניהם, יודעים. אבל הם גם יודעים שבלתי אפשרי בשבילם וגם לא מעוניינים ללכת בכיוון אחר. היות וכמובן שכל התקציבים מופנים לכיוון מסוים, של כיוון של, כמו שאני רואה את זה, של הסתרת המציאות. אם אתה תנסה לבוא לאוניברסיטת תל אביב למשל, ולעסוק בכלכלה פוליטית, אתה פשוט תהיה מנודה בכל מיני צורות. ותיכנס פשוט לבניין הראשי שם ותסתכל על הפלקט מי המממנים. של הבית ספר הזה.
אבל אתה חושב שהמממנים הם כל כך סופיסטיקטד שיש להם עניין להעלים תורות שהם עוד לא מכירים אותם בכלל?
זה לא נכון שהם לא מכירים אותם. תראה, במאה ה-19...
הם יכולים לחיות בתוכם על פיהם ולא להכיר אותם.
אני חושב שהם כן מכירים אותם. תראה, במאה ה-19 רוקפלר הקים את אוניברסיטת שיקגו. ולפני המוות שלו הוא אמר, השקעתי 45... מיליון דולר באוניברסיטה של שיקגו. האל הטוב נתן לי כל כך הרבה כסף, איך יכולתי למנוע את זה משיקגו? וזו הייתה ההשקעה הכי טובה של החיים שלי. זה מה שרוקפלר אמר. רוקפלר אף פעם לא השקיע משהו שאין עליו תשואה. עכשיו, מה מלמדים בשיקגו? מלמדים שיש שוק משוכלל, שעקרונית אסור שתהיה התערבות ממשלית, אסור שיהיה ארגונים של פועלים, אסור שיהיה מונופול, אסור שיהיה כל הדברים שרוקפלר הוא אשף בהם. כלומר, מה שהכלכלה הנאו-קלאסית מציעה, זה תמונת עולם שבה לא קיים רוקפלר. בשביל זה כדאי להשקיע 45 מיליון דולר. עכשיו, אני בהחלט חושב שאדון פישמן, שעל שמו נקראת תוכנית הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בהחלט לא מעוניין שהסטודנטים שבאוניברסיטת תל אביב, הדוקטורנטים, יחקרו את ההיסטוריה שלו
יפה,
עצמו.
יפה, אתה מציע אלטרנטיבה לשתי הגישות שהיו מוכרות, גם הקלאסית של המאה ה-19 וגם המרקסיזם בצורה זו או אחרת. ואתה אומר, יש דרך שלישית?
דרך מחשבתית שלישית, בהחלט.
כן, שהיא כוללת גם פילוסופיה, גם כלכלה, גם פוליטיקה.
בהחלט, גם שתי הגישות האחרות כוללות פילוסופיה, פוליטיקה, אבל בדרך כלל בצורה שלילית. למשל, הגישה הנאו-קלאסית טוענת שהפוליטיקה היא לא קשורה לכלכלה ומפריעה לכלכלה, אז באיזשהו מקום היא כוללת את זה בצורה נגטיבית. היא טוענת שהפילוסופיה לא קשורה וצריכים להרחיק אותה מהכלכלה.
זאת אומרת, היא מלמדת את זה, היא מלמדת רחק מזה.
בדיוק, היא מלמדת שזה משהו אחר, לפעמים זה משפיע, זה מתערב, בצורה שלילית כמובן, מזיק, וכדאי להרחיק את זה.
עכשיו, הספר שאתם ריכזתם פה בעצם, מעבר לתזה, גם נתונים על ישראל ובעולם, במשך עשור שלם, עד 95,
הנתונים עצמם הם מסתיימים ב-95 בספר, כן, בספר בהוצאה הראשונה שלו.
וכשאתם חושבים ומתחילים לחשוב על איסוף לספר הבא, אתם רואים שהמגמה שישנה בספר הראשון נמשכת?
תראה, העולם הוא משתנה בצורה שאי אפשר לנבא אותו יותר מדי, כי כל הרעיון של ההיסטוריה, שההיסטוריה זה משהו שבני אדם עושים אותו, בני אדם יש להם איזושהי אפשרות לשנות אותה. אבל בהחלט התהליכים הבולטים שאנחנו הצבענו עליהם הם התממשו, למעשה חלק מהנבואות שלנו, אם אפשר לקרוא לזה, התממשו בצורה די מפחידה. למשל, בשנת 88 אנחנו כבר כתבנו סדרה של מאמרים שניבאה את מלחמת המפרץ הראשונה, ובאמצע שנות ה-90 כתבנו סדרה של מאמרים שניבאה את מלחמת המפרץ השנייה.
הכל בנושא הנפט?
במקרה הזה זה בקשר, זה מקושר, מקושר דרך הנפט, אבל לתהליכי הצבר בינלאומיים, או יותר נכון, לתהליכי הצבר גלובליים. כלומר, המרכז של תשומת הלב שלנו, נקודת ההתחלה והסיום שלנו, הוא תהליך של הצבר ההון. כן. והכל בעצם מקושר לתהליך שאנחנו רואים אותו כתהליך מרכזי.
בוא נדבר על רגע אחד על העניין של התרופות, תעשיית התרופות העולמית.
אוקיי.
זה דובר על כך, וקראנו על כך לא רק בעיתונים, אלא גם בסיכומים כלכליים אחרים, שבעצם עוסקים בעניין של לא כדאי לייצר ולא כדאי לפתח דברים מסוימים, כי זה לא לטובת בעלי ההון.
כן, אני לא מבין בדיוק את השאלה.
השאלה שהמגמה הזו... שלא נגעתם בה בספר הראשון, בנושא התרופות, וזה לא היה עוד דור האיידס, קצת...
נגענו בזה בצורה הרבה הרבה יותר רחבה, שבהחלט מכלילה את מה שקוראים תעשיית הידע. מה זה תעשיית תרופות? זה תעשיית ידע, זה לא היצור של התרופה עצמה, שעולה כסף. מה שהתהליך החשוב בתעשיית התרופות זה תהליך המחקר ופיתוח. כלומר, זה תהליך של הצבר של ידע אנושי מסוים. ובפירוש, חלק גדול מהספר שלנו מוקדש לטענה שהייצור האנושי הוא ייצור קולקטיבי. כלומר, אין דבר כזה גורמי ייצור כמו שהתיאוריה הנאו-קלאסית טוענת, שיש אדמה, יש כוח עבודה, יש און ויש ידע. כביכול אלה גורמי ייצור נפרדים, כל אחד תורם משהו, ואנחנו יודעים בדיוק כמה הם תורמים, ואנחנו יודעים בדיוק מה התוצאה של התרומה שלהם, ולכן חלוקת ההכנסות היא כמו שהיא. כלומר, אם בעלי ההון מקבלים 30%, זה אומר שהם תרמו 30%. אנחנו טוענים שלא. אנחנו טוענים שהייצור האנושי הוא ייצור קולקטיבי. כלומר, הידע הוא ידע כללי, שהוא בא מכל הכיוונים של החברה. לכן הצורה היחידה להרוויח מהדבר הזה, זה לחסום אותו. כלומר,
לחסום את המחקר.
לחסום את הידע. אני יכול להשתמש בידע, לך אסור להשתמש בידע. ולכן, אם אתה רוצה להשתמש בידע, תשלם.
זאת אומרת, זה המונופולים והקרטלים ו...
זה הרבה יותר ממונופול מקרטל. זה צורת שליטה שהיא כבר מוטבעת.
תן לנו דוגמה או שתיים שאני...
בפירוש, בפירוש אני אתן לך דוגמה. תראה, מייקרוסופט למשל, אין לו מונופול. כל אחד יכול לפתח תוכנה, אין לו מונופול פורמלי. אבל מה? אם היום... ממשלת ארצות הברית מבטלת את מה שנקרא intellectual property rights ומכריזה שהדבר הזה לא קיים יותר. מייקרוסופט, מחברה ששווה 300 מיליארד דולר, יורדת לאפס. כי כל אחד יכול להעתיק היום את התוכנה של מייקרוסופט. כלומר, מה שמייקרוסופט מוכרת לך זה לא ידע, זה הגנה על ידע. היא מוכרת לך בעצם שליטה שיש לה, עקיפה, לא ישירה, אבל עקיפה, שליטה בתהליך הפוליטי-מדיני בעולם. ואכן, במדינה כמו סין, למשל, מייקרוסופט לא עושה שום רווח, כי שם אין הגנה על intellectual property rights. ולכן מייקרוסופט לא עושה גבר. אז מה מייקרוסופט מוכרת? היא מוכרת כוח. תיקח את חברות הנפט, למשל. חברות הנפט מייצרות נפט, אבל הן לא מרוויחות בדיוק מייצור הנפט. הן מרוויחות מתנודות במחירי הנפט. אם אתה מסתכל ב... 30 שנה האחרונות, תפוקת הנפט עולה פחות או יותר בהדרגה, 2% בשנה, 3% בשנה, אבל הרווחים של חברות הנפט משתוללים, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, בעשרות אחוזים בשנה. ולמה זה קשור? זה קשור למחיר הנפט. ומה זה מחיר הנפט? זה משהו שנקבע בכלכלה הפוליטית של המזרח התיכון, כלומר הוא נקבע באופן כוחני.
זאת אומרת, אתה בעצם מדבר, אם אני מפסיק אותך לרגע פה, על דבר חלומי מאוד. זאת אומרת שכל העולם... או שלטון קומוניסטי, או שלטון אחר, כי הנפט בסופו של עניין זה לא רק עניין של קביעת המחיר, אלא זה נמצא באדמה מסוימת, אתה צריך להיכנס פנימה, כדי להכריח אותם לפתוח את השוק לכל הדברים האלה. זאת אומרת, זאת אולי תורה קצת או נאיבית או אלימה.
אני לא חושב שהתורה אלימה, לא, העולם אלים. העולם הוא כזה שבו... הרווח הוא איזשהו קוד כוחני מסוים,
כן.
שמתאר את היכולת של מישהו בעלים, והוא בעלים דרך סנקציה פוליטית מסוימת, לנקס ולשלוט. ניקוס ושליטה זה שני דברים שהם שני צדדים של אותו מטבע, בתהליך החברתי.
תסביר את הניקוס ושליטה.
תראה, שביל גייטס עושה 10 מיליארד דולר, הוא לא הולך וקונה עם זה עוד ועוד יחטות. המטרה שלו היא מטרה כוחנית, לעצב את העולם. אם הוא יודע את זה או לא יודע את זה, מה שהוא עושה זה הוא פשוט מזיז את העולם קדימה איך שהוא רואה לנכון. והארכיטקטורה שדרכה הוא חושב זה ארכיטקטורה של מחירים. כלומר, מתי הצלחתי ומתי נכשלתי? איך אני קובע שהצלחתי או איך אני קובע שנכשלתי? לפי הביצועים היחסיים שלי. אם הרווח שלי עולה ב-50% וכל של כל האחרים עולה ב-70%, אני כישלון נחרץ. למה? כי החלק שלי, בסך הכל, ההתפלגות של השליטה בעולם הלך וירד. אבל אם הרווח שלי עולה ב-2% וכולם יורדים ב-15%, אני על הסוס, כי הכוח היחסי שלי עולה. אז מבחינת אדם שהוא נמצא בכזה מקום, בעמדה כזאת, בעלות ושליטה ועיצוב החברה זה הכל אותו דבר. תהליך הרווח הוא בעצם הקוד החדש, הקוד המודרני, אם אתה רוצה, של השליטה. פעם זה היה פאודליזם שליטה על קרקע, ולפני זה זה היה שליטה על עבדים. היום זה שליטה על תהליך ההצבר. וזה פשוט, הקידוד של זה במחירים.
ואתה אומר שחלק ניכר זה בעניין של הפיתוח?
חלק מזה, זה תהליך הידע האנושי. תהליך הידע האנושי, כמו שאמרתי, לדעתנו, הוא תהליך כוללני. כלומר, לא ניתן בדיוק לדעת מי ייצר את התרופה. תיקח אספירין למשל, ותשאל את עצמך את כל שרשרת הפעילות האנושית שנכנסה לתוך האספירין, אתה תגיע מהר מאוד למערות. כי כל הידע האנושי מגולם באספירין הזה. אז מה תרם מה? איך אנחנו קובעים את זה? הטענה שלנו שהייצור האנושי הוא תהליך קולקטיבי. ולכן, מי שמצליח להשתלט עליו, יכול להשתלט עליו רק בכוח. אין שום צורה אחרת. אלא...
וזה מה שהוא עושה דה פקטו.
בפירוש,
בפירוש. ובעצם אותו דבר אולי גם עם הקניין הרוחני, מה שאתה קורא.
זה בדיוק זה.
וזה,
כן. קניין רוחני הוא צורה של כוח. יש צורות אחרות של כוח. אתה יכול גם לאיים על אנשים באופן פיזי. אתה יכול להתנות אותם, להתנהג בצורה מסוימת.
אתה יוצר גבולות.
בפירוש. אז כל הדברים האלה הם צורות של להכריח בני אדם להתנהג בצורה מסוימת, וכולם מתורגמים בקפיטליזם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, לשפה מספרית שאנחנו קוראים לשפת המחיר.
תראה, נניח ביצירה רוחנית אמיתית, כמו מוזיקה, או טקסטים שיריים, או מחזות, אם אתה מפקיר את כל החזית, שכל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה, אז זה בעיה. וככה אתה, על ידי זה שאתה שומר על הזכויות שלהם, אתה מעביר אותם לצד שלך, גם כן לצד של הקפיטליזם באיזושהי צורה.
אתה מתכוון שלמשל משורר או צייר או סופר?
יכול להיות,
כן. חייב לקבל את הגישה של בעלי ההון, היות והוא חייב להתקיים.
יותר קל לו לקבל את הגישה של בעלי ההון.
כי אין לו ברירה.
אין לו ברירה.
הקיום שלו תלוי בתשלום הישיר שהוא מקבל כביכול בשביל היצירה שלו. אבל תראה למשל דוגמה של בן אדם כמוני שעובד באוניברסיטה. למעשה אין הרבה קשר בין היצירה שלי ובין ההכנסה שלי. החברה בעצם מסבסדת אותי ואומרת לי, יש לך משכורת קבועה, צנועה יחסית אני חושב, היא לא גרועה יחסית לבוא נאמר 99% מהעולם היא משכורת מצוינת, אבל בחברה שבה אני חי היא יחסית צנועה, היא אומרת לי, אנחנו רוצים שאתה תכתוב, שאתה תפרסם, ואני עושה את זה בלי שום קשר להכנסה שלי. עכשיו, השאלה היא נורא נורא פשוטה. האם היצרנות האנושית קשורה לתגמול הכספי? אני חושב שאני לא ראיתי בחיים שלי הוכחה לזה. איינשטיין wasn't rich. אנשים שבאמת יוצרים, רוב האנשים שיוצרים לא מתעשרים מזה. יש כמה יוצא דופן אנשים כמו אדיסון למשל שהצליחו להתעשר מזה, אבל רוב היצירתיות הגדולות באנושות נעשו מתוך סקרנות ויצירתיות של בני אדם. אין הרבה קשר עכשיו, אם תסתכל מי מרוויח, בפירוש מרוויח מהיצירתיות, זה בעלי המניות. בדרך כלל הם אפילו לא יודעים מה הולך בחברה. אם יש לך מניה של חברת תרופות של בייר או משהו, אתה יש לך מושג מהיצרניות, אבל אתה בעצם הבעלים של התהליך היצרני. אז בעצם זה לא זכויות יוצרים, זה זכויות בעלים.
אני רוצה רגע לקפוץ בהקשר לתשובה שאתה נתת, פרופסור יונתן ניצן. אז לא היה לך מקום בארץ להרצאות? ללימוד? להוצאת ספרים?
לא היה לי מקום. אני עזבתי את ישראל ב-1980 ולמדתי בקנדה וגם נשארתי בקנדה, אבל המשכתי לעבוד לכל אורך הדרך עם שמשון ביכלר, ומרבית הפרסומים שלנו הם פרסומים משותפים, אנחנו מאמינים בשיתוף. ואני היות ועזבתי את ישראל, אז הצלחתי במזל די גדול להתברג בסופו של דבר לאיזושהי אוניברסיטה.
איזה עניין יש לאוניברסיטת יורק להעסיק אותך?
במקרה אוניברסיטת יורק, המחלקה למדע המדינה, שם היא נחשבת שמאלית. ובמקרה מישהו שמתמחה בפיננסים עזב, אז אני ממש במקרה נכנסתי, כי אני חיפשתי עבודה במאות אוניברסיטאות ולא קיבלתי במחלקות לכלכלה ולא קיבלתי אפילו הצעה אחת. עכשיו, השותף שלי כאן, שמשון, הוא מלמד בכל מיני מכללות וזה, מאלה שעדיין לא זרקו אותו. יש רשימה שחורה, לנו יש ספר שחור עם רשימה שחורה גדולה בפנים, ולהם יש רשימה שחורה שהוא עליה. אנחנו ניסינו לפרסם פה בעבר, היה בעיה רצינית מאוד. בעיה רצינית מאוד, וכרמל, שפרסם את הספר שלנו, בעצם לקח ריסק גבוה מאוד, כי בדרך כלל רוב האנשים שמפרסמים פה באים עם סבסוד מהאוניברסיטה. ובאים עם תמיכה של הקולגות שלהם שנותנים עליהם ביקורת וכו' וכו'. אנחנו באנו עם כלום, והוא לקח ריסק, כל הכבוד לו, בפירוש. הוא לקח ריסק, הוא היה מוכן לעשות את זה על מה שנקרא על חשבונו. אז זה משהו יוצא דופן, היה לנו מקרה. היום יש לנו כבר וובסייט, אז יש לנו אתר, ובוא נאמר, נפטרנו קצת מהתלות שלנו ברצון הטוב של אחרים או הרצון הרע שלהם.
אז מותר לשאול, מי מתעניין בכם?
ככה, מתעניינים בנו בדרך כלל אנשים צעירים, מהניסיון שלי.
מה שנקרא ראש פתוח.
לא בהכרח רוב האנשים הצעירים יש להם ראש פתוח, אבל הרבה מאלה שיש ראש פתוח הם עדיין צעירים, כלומר הם לא נלכדו עדיין בקורי הקביש האלה, ובאמת מגיעים אלינו אנשים צעירים שלא מסתדרים ממה שהם רואים מסביב. הם גם יודעים שהעתיד שלהם תלוי בזה. הממסד האקדמי בפירוש, בגדול, אני לא אגיד שכולם, אבל בגדול מחרים אותנו בפירוש. כלומר, לא היו שום reviews מהממסד האקדמי פה להוציא אחד, שגם התקיף אותנו בצורה חריפה מאוד, ובדרך כלל או שהם פשוט לא מסוגלים, לפי דעתי, לקרוא את הספר הזה, או שהם לא רוצים לקרוא את הספר הזה, כי זה לא נעים.
אם היו קוראים ביושר אינטלקטואלי, אתה מאמין שהיה קורה להם משהו אישי, שהיו מסיקים מסקנות?
אני אתן לך, אספר לך סיפור. הזמינו אותי פה באוניברסיטת תל אביב לתת מיני קורס. קראתי לזה 7 הרצאות על ההון. עכשיו, זה סיפור לכשעצמו.
על ההון.
על ההון, כן. כי אף אחד לא מלמד על ההון. הם כולם יודעים הכל על ההון, אבל אף אחד לא יודע כלום. אז הזמינו אותי. עכשיו, עצם הזה שהזמינו, הסיפור הזה הוא סיפור מעניין, כי כמה סטודנטים פשוט התארגנו, סטודנטים שכן מעוניינים לדעת, ואמרו, אין לנו פה שום דבר, אף אחד לא מזכיר אפילו את מרקס בתוכנית. לא מזכירים אותו, לא שלא מבקרים, לא מזכירים.
אפילו באופן שלילי לא.
כלום, הוא לא קיים. אז אנחנו רוצים משהו. אז הם הזמינו אותי, והאוניברסיטה למרבית הפלא נתנה לי ללמד. עכשיו, מה הסיפור? הם פשוט לא יודעים, הם לא שמעו על הספר, הם לא ידעו את מי הם הביאו. אז נתנו לי ללמד 7 הרצאות, ואף אחד לא הפריע לי, בכלל הם לא ידעו מה קורה להם. אבל הסטודנטים באו אליי, בא אליי סטודנט אחד, באו אליי כל מיני, אבל רק הסיפור הזה, בקיצור, בא אליי סטודנט אחד ואומר לי, תשמע, אתמול היו לי ביעוטים בלילה. סיוטים. התעוררתי אם זה היה קרה. כל הקטגוריות שלי נעלמו, אני לא יודע מה לחשוב יותר. אתה מבין? אז אם אתה שואל אותי על מה שנקרא ביושר אינטלקטואלי, זה בהחלט יכולה להיות התוצאה של זה. שאתה מערער את אבני היסוד, זה בעיה.
מה שהיה מקובע אצלך.
כן. עכשיו, הוא אדם שכנראה עדיין זה לא מקובע אצלו, כי אם זה מקובע אצלך, מה שאתה עושה, אתה לוקח את הספר, ואתה חולף על פניו, ואתה לא קורא אותו. אם כן. זה מקובע. זה קשה מאוד לקרוא משהו מהסוג הזה.
אז בוא נחזור להגדרה של שלטון ההון.
אוקיי.
מה אתה מוצא בשלטון ההון, בכוח שלו, בישראל? אנחנו נמצאים במקום שיכול שאנחנו לא יודעים מה מתרחש מתחת לרגלינו.
קשה לדבר כבר על ישראל, זה הבעיה.
אתה רוצה לדבר על מזרח תיכון
לא,
חדש?
לא, אני אגיד כמה מילים על ישראל, אבל אני אסביר לך למה קשה לדבר על ישראל. קשה לדבר על ישראל בגלל שמה שאנחנו, כשאנחנו כתבנו את הספר, ושאנחנו חקרנו בשנות ה-80, המעמד השליט של ישראל, אפשר בפירוש היה לקרוא לו ישראלי. הוא היה קשור בטבורו לארצות הברית באותו זמן וכו', אבל בפירוש הוא היה ישראלי. כלומר, יכולת לדבר על משפחת רקנאטי. מה זה היום משפחת רקנאטי? היום הם קפיטליסטים בינלאומיים, הם מכרו את הנכסים שלהם, והם בכל העולם. היום, מה זה קפיטליסט ישראלי? הוא לא קפיטליסט ישראלי, יש לו גם נכסים בישראל.
זאת אומרת, אצלנו בעצם מברכים, משקיעים הזרים באים לישראל, זאת חגיגה במושגים הישראלים.
במושגים של המשקיעים זה חגיגה, במושגים של רוב האוכלוסייה הישראלית זה אסון נוראי, רק שהם לא יודעים את זה. עכשיו, מכניסים להם בראש שהיות...
בוא תבהיל רגע אחד, כן. כך 2 דקות, כמו שאומרים, 60 שניות, תבהיל את האוכלוסייה הישראלית, למה זה רע בשבילם?
כי בעלות זה לא דבר שיוצר שום דבר. מי שיוצר זה בני אדם שמייצרים, אבל הבעלים הם רק בעלים, הם owners. עכשיו, המילה private זה אומר privatus, זה בא מלטינית, מפריבטוס, מפריברה. זה אומר to deprive, to exclude, כן. זה למנוע. אוקיי? כן. זה לא אומר זה שלי, זה אומר זה לא שלך. רוב המשקיעים הזרים שבאו לישראל לא עשו פה שום דבר, הם רק קיבלו, הם לא השקיעו, השקיעו בהם. החל מאייזנברג וקלה בכל החדשים. מה שעושים, מה פתאום שהם יבואו הנה? הם מקבלים בעצם חלקים, נתחים של שליטה על החברה הישראלית, ומהוונים אותם, הופכים אותם להון. בדרך כלל הם מקבלים אותם בזול. למה שלא יקבלו אותם בזול? או למה שיבואו פה אם זה לא יהיה בזול? זה חייב להיות בזול כדי שהם יבואו. או שזה מה שנקרא מחיר סביר, והם מקבלים את התמיכה המדינתית כדי להעלות את המחיר של זה. אז אין שום צורך להביא פה אפילו משקיע זר אחד. אין שום צורך בזה. אפשר גם להיפטר מהמשקיעים המקומיים. לא צריכים בכלל משקיעים.
זאת אומרת, יש הבדל שאתה מגדיר אותו, שאין להם כוח, הם לא יוצרים, אלא רק מנכסים.
בפירוש. זה הרעיון של השקעה. הרעיון של השקעה זה רעיון שאני יכול למנוע ממך לעשות משהו, ולכן אתה תיתן לי חלק, שליטה בחלק מהייצור, שזה נקרא רווח, ושליטה בכל היתר על ידי זה שאתה חייב לעשות מה שאני אומר. עכשיו, הניקוס של הרווח הזה קוראים לו הון, מה שנקרא קפיטליזציה. בפירוש, אין שום סיבה שלא ארגון מסוג אחר, ארגון שהוא דמוקרטי, שבני אדם שמייצרים גם שולטים בייצור של עצמם. יש אנשים אחרים ששולטים בייצור שלהם, שאפילו הם בדרך כלל לא יושבים פה, שאפילו לא ראו את המפעל או את תהליך הייצור, והם הבעלים.
זאת אומרת שבעצם אתה, אם יצאת משהו בשנה מסוימת, ואתה יודע רק להחזיק בו, אתה מגדל את ההון, ולא מפתח יותר שום דבר.
לא, זה לא נכון שאתה לא מפתח. לא ייתכן חברה שבה בני אדם, למשל, לא יאכלו ולא יצריכו דיור ולא, אז בפירוש, התהליך של, שאנחנו קוראים את סבר ההון, זה לא תהליך של, בוא נאמר, חסימה מוחלטת, זה חסימה אסטרטגית. כלומר, אנחנו ניתן לחברה לתפקד, אבל רק איך שאנחנו רוצים שהיא תתפקד, כל עוד אנחנו שולטים עליה. כל עוד, יותר מזה, כל עוד ההיגיון של תהליך הסבר ההון, כמו שאנחנו מבינים אותו, ישלוט. ובכדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לשים מחסומים. כי אם אנחנו לא שמים שום מחסומים, אם אנחנו אומרים, תעשה מה שאתה רוצה, אז מי צריך אותנו בכלל?
כן.
כל הרעיון צריכים אותנו בגלל שאנחנו חוסמים, ואז אנחנו אומרים, אם אתה תיתן לי אפשרות להמשיך לשלוט, אז אני אוריד חלק מהחסימה הזאת, זה הכל.
אז בעצם אנחנו עכשיו עוסקים רק בצד הכלכלי.
לא, כלכלי-פוליטי.
כלכלי-פוליטי, סליחה. אבל אתה התכוונת גם שבעצם אנחנו צריכים להתייחס גם לפילוסופיה של, של הגישה הזאת. פה אתה היית פרקטי מאוד, תעשה את זה, תקבל את זה, אתה מרכז את ההון, אתה שולט על השטח. איך אנחנו יכולים לפרוץ את הברות הזאת בתחום הפילוסופי?
טוב, צריך להבין את החברה בכדי להבין את ה, מה שנקרא הכלכלה הפוליטית. אז אתה יכול לקחת אין ספור דוגמאות שבהן אפשר להמחיש את הצורה שבתודעה של בני אדם מעוצבת. התודעה זה דבר חשוב מאוד, זה לא מספיק להשתמש בכידונים. כידונים זה רק איום, עדיף לא להשתמש בו. ברגע שאתה צריך להשתמש בכידונים, המצב שלך כנראה רע. יש מה שנקרא התנאיה של בני אדם, עיצוב של בני אדם, שאנחנו פה, אני מגיע לישראל, אני ממש מוקה בתדמה מהפרסומת למשל, או אני מוקה בתדמה מהצורה שבני אדם קוראים ומקשיבים, או לא קוראים, מקשיבים לרדיו או חוזים בטלוויזיה, בצורה שהיא כל כך מעצבת והיא כל כך ברורה שהיא מעצבת והם לא מודעים לזה. זה צורה שאתה מתנה בני אדם להתנהג בצורה מסוימת ולקבל דברים מסוימים, וזה בעצם הופך להיות חלק מהאיוון של ההון, כי בבוקר הם קמים והולכים לעבודה וצורכים. אני גדלתי פה בישראל במה שנקרא משולש הפרדסים, והיום זה משולש הצרכנים, זה לא משולש הפרדסים כבר.
כן.
אז הבני אדם מותנים לקום בבוקר, לעמוד בתור, ללכת לעבודה, לקנות מכונית, להאמין שזה דבר טוב וכולי וכולי. זה שלטון ההון, אוקיי? אם אתה תצליח לשכנע מספיק בני אדם לקנות את הספר השחור הזה, אני לא יודע אם הם אפילו יקראו אותו. הבעיה היא גם שהיום אנשים לא קוראים, זה הבעיה, שיתנו אותם לא לקרוא, יתנו אותם למבזקים. זה בעיה.
שינוי של תהליך כזה לא יכול לעשות בלי אלימות, למרות שאתה מדבר נגד אלימות. זה לא מייעד, זה שהם לא עוסקים באלימות, זה יכול להיות גם שהם פשוט חלשים.
מי זה הם?
נניח אלו שילמדו את עיקרי התורה שלך ויוציאו למסקנת הצודק.
תראה, אני לא, לא
אני, סליחה שאני לוחץ על הצד הפרקטי.
לא, אין בעיה. אני בדרך כלל לא מתעסק באלטרנטיבות. אני לא מתעסק באלטרנטיבות מסיבה נורא פשוטה, כי אם אנחנו בכלל לא מסכימים על מה שקיים, ורוב בני אדם לא מתעניינים במה שקיים, ואם הם מתעניינים לא מבינים ולא יודעים, אז מה יש לדבר בכלל על אלטרנטיבות? אנשים שואלים אותי, אז רגע, מה רע? אוקיי, אם לא רע, אז באמת יש לי בעיה. אם אתה לא חושב שרע לך, וזה לא רק עניין של האם יש לך מכונית או אין לך מכונית, אלא זה גם עניין של האם אתה מרגיש בן אדם
חופשי. אבל מראה, חלק מהעניין הזה שמישהו אומר רע או טוב, זה חלק מהתעשייה או פרסום, כל הדברים.
בפירוש.
משכנעים אותך שזה
כן,
טוב.
כן, אבל אי אפשר לרמות את כל האנשים כל הזמן. בדרך כלל כן, אבל
אגב,
לפעמים...
אגב, אני למדתי שאפשר.
לא, אבל מדי פעם הם מתעוררים. למשל, ב-68 בפריז הם התעוררו פתאום. מדי פעם יש שם, מה שנקרא, הפתעות, והפתעות גדולות מאוד. עכשיו,
איפה היה בעולם משהו ששינה את השיטה?
מה זאת אומרת? יש היסטוריה. היינו פעם בעבדות, ועברנו לפאודליזם, ועכשיו קפיטליזם.
אני מדבר על התקופה שאנחנו חיים ורוצים לראות את השינוי.
אני לא יודע, אני רואה שינויים די אדירים. למשל, אנחנו קופצים מנוסה, אבל בכל אופן, בשנות ה-50, בסך הכל, האמריקאים היו צריכים להטיס מטוס אחד לאיראן כדי להפיל את מוסדק ולשים את השח. זה היה קלי קלות, צחוק מעבודה. היום הם צריכים צבא שלם וטילי שיוט ועניינים, ויש הפגנה של 10 מיליון אנשים נגדם. מעצמה שקוראת לעצמה מעצמה, שצריכה להשתמש בכל כך הרבה כוח, היא בבעיה. אני בכלל לא בטוח שמה שקוראים האימפריה האמריקאית היא כל כך חזקה. אתה יודע, הדברים האלה נראים חזקים על פני השטח, אבל הם יכולים להתמוטט בבת אחת. לכן אני לא אומר שאני אופטימי או פסימי, בדרך כלל אני פסימי, אבל אני אופטימי מבחינה זאת שבני אדם יש להם את הפוטנציאל להיות חופשיים. את הפוטנציאל הזה הוא קיים. ואני לא, בכלל לא מזלזל בו. אני לא מציע אלטרנטיבות, ואני לא חושב שהצורה היחידה לשנות את העולם היא כוח. להשתמש באלימות, למשל. אני בהחלט משוכנע שהמעמד השליט ישתמש באלימות לרסן את זה, אבל הבעיה היא שברגע שחיילים מסרבים לראות, יש למעמד השליט בעיה. ולכן, בשביל זה אתה צריך תיאוריה אלטרנטיבית. ולכן הספר שלנו עושה כל כך הרבה בתיאוריה. כלומר, אם אתה מסתכל היום על תנועת הגלובליזציה, מה שחסר לה זה אלטרנטיבה תיאורטית. יש לה הרבה זעם, והיא יודעת מה לא טוב, אבל היא לא יודעת מה היא רוצה. ובשביל זה צריכים תיאוריה אלטרנטיבית. צריכים קודם כל להבין שהאון זה לא משהו יצרני, זה משהו כוחני. ולכן האלטרנטיבה היא חייבת להיות דמוקרטית וכו' וכו'. אז צריך תיאוריה. ברגע שיש לה תיאוריה, השימוש באלימות הוא לא בהכרח נחוץ.
כן.
אולי כן, אולי לא, אני לא יודע.
יש לכם סיכומים שאני ראיתי ממאמר ביקורת שנכתב בארץ על, על הספר, שמדברים על ישראל, איך הימין, מפלגות הימין הרוויחו מהמצב בארץ? הכיבוש למשל.
תראה, שוב פעם, אנחנו לא מתעסקים, לא התעסקנו בכלל בספר בנקודת מבט פרטיקולרית מהסוג הזה. מה שאנחנו ניסינו להראות בספר זה, למעשה, ישראל זה לא בכלל סוי ג'נרי, זה לא מקרה מיוחד ולא שום דבר. זה סיפור שעבר על הרבה אזורים אחרים ותקופות אחרות בהיסטוריה של הקפיטליזם. והתהליך של הקולוניזציה בישראל היה לו איזשהו תפקיד, היה לו איזשהו מקום בתהליך השינויים הגלובליים שקרו. אז בישראל בשנות ה-70 עלה ליברליזם. עלה ליברליזם הזה שהוא היה ליברליזם לוחמני מאוד, והוא היה משולב עם הוצאות צבאיות גבוהות. עכשיו, השינויים האלה הם הביאו לתהליך הצבר מואץ פה, שאנחנו קראנו לזה הצבר דרך משבר או accumulation through crisis, שמאוד מאוד חיזק את קבוצות הבעלות הגדולות. וגם הוא היה מלווה בשינוי פוליטי, שינוי אידיאולוגי פוליטי, שירדה התודעה של כביכול מדינת רווחה מלחמה, ועלתה התודעה הליברלית של השוק. התהליך הזה התחיל מתחילת שנות ה-70, ואחרי זה הוא קיבל את המיסוד שלו עם העלייה של בגין וכו'. אבל זה לא פחות או יותר היה הנקודה המחרת שלנו, כי חשוב להזכיר פה, אני רוצה להזכיר את זה, שהספר שלנו הוא בפירוש... הוא ספר שלוקח גישה אוניברסלית, כלומר לראות את ישראל במשקפיים אוניברסליים דרך האזור, דרך תהליכים היסטוריים, ולא להתמקד בעניין של אתניות, ולא להתמקד בעניין של גזעניות, ולא להתמקד בעניין של ג'נדר או מגדר וכו' וכו'. לא בגלל שהדברים האלה לא קיימים, אלא בגלל שאין סוגים שונים של בני אדם שקובעים את ההיסטוריה. יש היסטוריה שקובעת את הסוגים של בני אדם.
לא, אני לא התכוונתי לרדת לפרטנות הזאת.
כן.
אני התכוונתי למשל, כשאתה אומר, מה, תראה מה משקיעים בהתנחלויות, מה משקיעים בכיבוש, בהחזקת צבא, זה מבחינה כלכלית, אומרים לי, לא כדאי. ניקח את המשאבים שהשקענו פה ונעביר לשם, זה ישנה את המצב. אני למד מהדברים שאתה אומר, שיש מי שירוויח מהעסק הזה, וזה לא נכון שלא מרוויחים מהכיבוש. יש אדמות, יש הון, יש פיתוח במרכאות כפולות, יש הכל.
תראה, תמיד יש בקטן, מה שנקרא, מישהו שמרוויח. אבל זה שאלה לא כל כך מעניינת, אני חושב, במקרה של, של, של ישראל כרגע. מה שמעניין זה ממש עכשיו, זה מאוד מעניין איך זה מתאים לקונטקסט הגלובלי. כי תראה, בתחילת שנות ה-90, כלכלת המלחמה הגיעה לסיום. פתאום כל תעשיות הנשק, פתאום גילו שהן לא רנטביליות, והן לא מרוויחות, ולא זה וזה. והגיע פתאום סיפור של אוסלו, והגיע פתאום סיפור של פרסי נובל לשלום, והכיוון היה אחר. למה? לפי דעתנו, יש לזה קשר לשינוי שחל בכלכלה הפוליטית הגלובלית. כלומר, הכלכלה הפוליטית הגלובלית באותה תקופה הלכה על emerging markets, הלכה על תנועות און וכו'. בשנות ה-2000, ואנחנו מפתחים את זה מאוד מאוד בספר, ואחרי זה במאמרים אחרים שכתבנו, באפילוג שאנחנו כתבנו לספר ההוצאה החדשה, ושהוא מופיע על האתר שלנו, בשנת 2000 העולם עבר לפאזה אחרת, חזר בחזרה לפאזה לוחמנית, פאזה שלפי דעתנו היא קשורה בתהליכים שיכולים להביא שוב פעם לעלייה של הסטגפלציה, כי אנחנו רואים עכשיו עלייה דרסטית במחירי נפט. דבר כזה דורש שוב פעם טוב עבור במזרח התיכון, ולכן פתאום שוב פעם הלוחמנות בשטחים והלוחמנות בעיראק והלוחמנות באפגניסטן הם משחקים תפקיד בשינויים הגלובליים שקרו. אז זה נכון שיש אנשים שמקבלים, נאמר, שטח בהתנחלויות ומרוויחים מזה וזה, אבל השאלות שעניינו אותנו,
זה כסף קטן.
זה כסף קטן לגמרי. כלומר, מה שקורה בשטחים זה לא מוכרע לא על ידי החמאס ולא על ידי האסלאמיק ג'יהאד ולא על ידי סיעת הליכוד. זה מוכרע בגדול בתהליכים הרבה יותר רחבים שאף אחד לא שם עליהם לב לישראל, בישראל. גם לא שמים להם לב הרבה מחוץ לישראל, אבל בכל זאת יש איזושהי מודעות לזה. ממה שאני רואה פה זה מאוד, מה שנקרא, מקומי. כביכול, שאם יצביעו כך או אחרת בסיעת הליכוד, אז העניין הזה ישתנה. זה לא ישתנה. כל עוד ארצות הברית, או בוא נאמר, כל עוד, יותר נכון, יותר מדויק להגיד, כל עוד העון הגלובלי, יש לו אינטרס מודע או לא מודע בהמשך של תהליך של אי יציבות במזרח התיכון, העסק הזה יימשך. אז יסגו מעזה ותתלקח שוב פעם הגדה או משהו כזה. כלומר, יש לך התקררות במקום אחד, התחממות במקום שני, אבל המזרח התיכון כרגע הוא מה שנקרא בלהבות בשביל התקופה הנראה.
אתה מכניס אותי למסגרת של הבלנס ושל צניעות מסוימת, שאנחנו לא שיגענו הגדלות, שהתהליכים הקטנים פה זה משחק ילדים מול התהליך של ההון הגדול. זה מה שאתה בעצם אומר.
כן, אבל מצד שני, אני לא אומר שאנשים שחיים פה לא צריכים
לעסוק בזה, ודאי.
בוודאי,
זה
בוודאי,
ברור.
בוודאי.
כן. תנסה רגע אחד על בסיס הספר שכתבת, ועל הגישה ועל התיאוריה שאתה מפתח פה, לנבא לי בחוצפה את העשור הקרוב.
בשום פנים ואופן לא.
לא יכול.
לא, כי זה אנחנו יכולים להיפגש אחרי התוכנית, ובתור אנליסט אתה תשלם לי $50,000, אני אריץ לך רגרסיה, כמו שאנליסט עושים, ומנבים. כשניבנו אף אחד לא רצה להקשיב, אוקיי?
לא, אני אומר להפך, אם יש תוצאות כאלו חייביות, אז בספר ניבוי נכון, אז
תראה, אנחנו עוסקים במחקר, שיהיה לנו מה להגיד, זה יהיה בחינם באתר שלנו, אוקיי? עכשיו, כרגע מה שאנחנו רואים במזרח התיכון זה חזרה אל התקופה של הסטגפלציה. אנחנו רואים מחיר נפט, שהתחיל הכיוון הזה של המלחמות במזרח התיכון אחרי ספטמבר 11 וזה, אז אנחנו טענו שהולכת להיות מלחמה במזרח התיכון, ניבנו את זה בפירוש, הסברנו גם למה, זה לא היה סתם שניחשנו, זה לא היה הוקוס פוקוס של איזושהי קורת בקלפים או משהו כזה, יש מאחורי זה תיאוריה. ואמרנו שבשום פנים ואופן המלחמה הזאת לא מיועדת להוריד את מחיר הנפט, אלא להפך, היא מיועדת להעלות את מחיר הנפט. אז אמרו לה, אתם שוגעים, מה אתה מדבר בכלל? מה, ארצות הברית צריכה נפט זול, כי הייצור זה ההצבר. אתה יודע, ככל שיש לך יותר ייצור, יש לך יותר הצבר. לא, זה עניין כוחני. ופה יש היררכיה שלמה של כוח שהשתנתה באזור שנות ה-2000, והיא הולכת לכיוון אחר לגמרי. אז כל עוד אמריקה וכל עוד ההון הגלובלי, כי אמריקה בעצם היא רק חלק מההון הגלובלי, כלומר האדמיניסטריישן בארצות הברית, כל עוד היא הולכת בכיוון הזה, אז אנחנו נמשיך לראות מחירים גבוהים של נפט לפי דעתי, ואנחנו ימשיכו לדבר על הפיק אויל, כלומר שהנפט נעלם וכו' וכו', אבל ייתכן שתבוא תקופה חדשה, אנחנו לא נביאים, אנחנו מתעסקים בתודעה של המעמד השליט, אבל לא בדיוק בניבוי תופעות מהסוג הזה. כשלפעמים זה קופץ לעיניים, כלומר זה ברור מאליו שעומדת לקרות תפנית, אז אפשר לעשות נבואה, אבל המטרה פה היא לא לנבא כמו שאנליסט מנבא, או לא לנבא כמו שמישהו מרתיח מים ואומר ב-100 מעלות זה יקרה. המטרה פה היא רק ללכוד את העין שלך. הנבואה אומרת, תראה, ניחשנו את זה נכון, תקרא. יש פה הסבר. למה? מה שחשוב זה ההסבר, זה לא הנבואה.
אני שואל את השאלה הזו לא על בסיס מה יהיה מוחותיים. Mm-hmm. כשאני מדבר על עשור, אני מדבר על תהליכים היסטוריים כמעט.
אי אפשר לנבא תהליכים היסטוריים. כל הגישה שלנו היא שבני אדם עושים את ההיסטוריה שלהם, ולכן, כמו אצל גרסיה מרקז, שאתה מתחיל במאה שנים של בדידות, שאתה מתחיל דפדף בהיסטוריה, ואתה מגיע להווה, ואתה מתחיל דפדף אל העתיד, הדפים הם לבנים. Mm-hmm. הדפים הם לבנים. נבואות ופרדיקשן מהסוג הזה זה דבר שאנחנו פשוט לא רוצים אותו, לא מאמינים בו, כי זה אומר שבעצם אנחנו עבדים לדטרמיניזם הזה. יש דטרמיניזם בעולם, אבל זה הדטרמיניזם של המעמד השליט. המעמד השליט יש לו תפיסת עולם מסוימת שהוא חייב לפעול לפי, אחרת הוא לא המעמד שליט. למי שאין דטרמיניזם זה בני אדם למטה, ל-99% מהאוכלוסייה, ועליהם אנחנו לא יודעים שום דבר.
הדטרמיניזם הזה של המעמד השליט לא מביא לידי כך שיש הטיית אוזן גם לדברים אבסורדים כמו התיאוריות שלכם בעיני רוב הציבור כדי ליצור טבלת ניבוי כזו או אחרת?
לא, הם תמיד טועים. הממד השני תמיד טועה בגדול. הם לא נחשו את 68, הם לא נחשו את האינדיפאדה, הם לא נחשו 68 בפריז, הם לא נחשו את התמוטטות ברית המועצות. הם תמיד טועים בגדול. אני עבדתי במשך 5 שנים בתור סטרטג'יסט, מה שנקרא, בצפון אמריקה, ו אני ראיתי דבר נורא נורא פשוט. הם טובים מאוד בניבוי קפיצות, fluctuations כאלה, אבל בשום פנים ואופן הם לא מסוגלים להבין שינוי מגמה. כי אין להם תיאוריה לשינוי מגמה. יש להם תיאוריה של אקוויליבריום, יש להם תיאוריה של שיווי משקל, שהעולם מתנודנד לפי מסביב לאיזושהי מגמה שהם לא מבינים אותה. מה שהם מבינים, שאם אתה מתרחק מהמגמה, אתה תחזור למגמה, ולהפך. אבל שינוי מגמה לכשעצמו דורש תיאוריה היסטורית. ותיאוריה היסטורית היא רק דבר שבא בדיעבד. אתה לא יודע איך היא תתקדם. תראה, יש לנו היום תופעות אקולוגיות, מי יודע? זרם הגולף ייפסק וצפון אירופה תהפוך לגוש קרח. אני יודע מה יהיה התוצאות של זה? אנחנו לא יודעים. אז באמת שאני לא יודע מה להגיד לך. מה שאני יודע שהיום, ההון הגלובלי אין לו כרגע עניין ביציבות במזרח התיכון. הוא מרוויח טוב מאוד מהאי-יציבות הזאת. האי-יציבות הזאת מנעה משבר דיפלציוני, היא הרימה את חברות הנפט בצורה פנטסטית. חברות הנפט בשנות ה-80 נקסו 20% מכל הרווחים בעולם. היום הם מתקרבים, הם ירדו ל-3% בתקופת קלינטון, הם היו על הרצפה. היום הם מתקרבים לאיזשהו 8-9% בחזרה. הם לא יוותרו בקלות. אז יש כוחות חזקים מאוד שדוחפים לכיוון של חוסר יציבות במזרח התיכון. בשבילי זה הנקודה המחרת. כל הפוליטיקה האזורית, וזה צריכה קודם כל להתחיל מהנקודה הזאת. מה עושים, given this situation?
בכל זאת הצלחתי להוציא לך משהו, איזה ניבוי קטן. אז לא נשאר לנו, אני מודה, הסקרנות שלי לגבי רווחי מלחמה ודיבידנדים של שלום. תיתן עוד פעם את מספר
אתר.
אתר שלך.
כן, זה www.bnarchives.net. אני שוב פעם מעיית. bnarchives.net. זה בחינם.
שאלות אישיות. יעקב אגמון שוחח עם הכלכלן הפרופסור יונתן ניצן. ערך אלעד שמחיוב.